ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות כל הרבנים והתלמידים והרב"ן והרבנן, כפי שאמר הרב טוביה, אנחנו נמצאים היום ביום ירושלים כ"ח באייר, אבל יום ירושלים כ"ח באייר הוא גם יום נוסף, היום שבו הרב קוק עלה לארץ ישראל, ליפו. הרב קוק עלה ליפו בכ"ח באייר תרס"ד, כשבאותה שנה, בתרס"ד, 1904, נפטר הרצל בכ' בתמוז, חודשים ספורים אחרי שהרב הגיע, והרב נסע עליו את המספד הידוע, המספד בירושלים, בבנק אופק ביפו. הרב ציודה אמר, כשהרב קוק עלה לארץ ישראל, נזרקה נשמה למפעל הציוני. לפני שהרב קוק עלה לארץ ישראל וליפו, עברה השמועה, כפי שהרב טוב יקרה, שהוא באמת מתכוון ללכת ליפו. כתב לו הסופר, ההיסטוריון, זאב יבץ, את הדברים הבאים: מעודי שמחתי לקראת כל גדול בישראל אשר נשאו ליבו לכונן מושבו בארצנו הקדושה באחת ערי הארץ או אחוזותיה שמחוץ לירושלים עיר קודשנו. וכך הגאון רב מרדכי גרינפל יפה, שקבע את מגוריו ביהוד ולאחר שנפטר חזרה המושבה ונפלה. וגם היום הנני משבח את רוחמת הדרת גאונו, אשר בדק ומצא כי רוב ברכה יביאו גדולי התורה בהתיישבם במדינה יותר מאשר אם יבואו ויתיישבו סמוך למקדש. וכאן אנחנו קוראים דברים מאוד מפתיעים. לעומת זאת, ידווה ליבי להגיד כי יודע ומכיר אני את יפו, כי הייתה למטרופולין לפשע השומם ולכהניו השוממים השמים את תורתנו הקדושה מרמס לכף רגליהם. העיר השתרשה בחטא, ומי יודע מתי תצא מידי דופיה. בית הספר אשר הוקם בה גרוע הרבה מן העגל אשר העמיד ירובעם, כי תחילת עשייתו הייתה לעקור שם שמיים מפי עוללנו ואת אפנו. יודע אדוני כי זהיר אני מאוד בעיתי, אולם אינני רשאי לעמוד על דם ראי, ואף כי על דם איש גאון וצדיק כמוהו, וחייב אני להזהירו, לבלתי תת את נפשו אל מול פני המלחמה החזקה, כי במקומה לא יוכל לה, אף אם יהיה כוח איתנים כוחו. ואתה, אם בעצתי, הדרת גאונו דורש, ירשני נא לפרק הסכמתו לשני פרקים. אם, כך הוא כותב לרב, אתה רוצה לשבת בארץ ישראל, תשב בפתח תקווה, יש שם הרבה יהודים יראי שמיים, או בירושלים. ואם אתה רוצה לפעול למען היהדות, עדיף שתישאר בחוץ לארץ, יש שם יותר עבודה. מכתב מאוד מפתיע שהרב קוק קיבל אותו, ולמרות שהוא קיבל אותו והוא ידע היטב לאן הוא הלך, הוא החליט שהוא הולך דווקא ליפו, כמו שהוא כותב, מטרופולין הפשע המשומן, העיר שהשתרשה בחטא ומי יודע מתי תצא מידי דופיה, מקום שיותר גרוע מהעגל של ירובעם. והרב קוק הלך לשם, הוא הלך בדעה צלולה וברורה. הוא הלך כי הוא ידע שזאת המשימה. המשימה היא לא לשבת לבד וללמוד תורה ולקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. המשימה היא להביא את ירושלים לכל קצוות תבל. להביא את ירושלים ליפו, להביא את הרוח של ירושלים, את התורה של ירושלים. להביא את רוח השם ולמלא ברוח חדש את הגבייה המתה שהולכת ונרקמת במרחבי הארץ. הרב קוק היה איש של ירושלים. ירושלים דלמעלה. הוא גם היה רבה של ירושלים, אחד מרבה של כל ארץ ישראל. אבל הוא בחר ללכת ליפו. וההליכה הזאת היא דגל. הוא כותב, כשהוא מגיע ליפו, המובן שאני מחזיק רבנות, רבנות שאני נושא את דגלה, זו לא רבנות שמתגדרת בשום אופן רק בענייני הדת, אף על פי שהעניינים חביבים הם לה מאוד וקדושים מאוד. רבנות זו שאני נושא את דגלה היא רבנות העסוקה בכל ענייני החיים אשר לישראל בארץ ישראל, ועומדת בקישור תמידי אותם גם כלפי חוץ, להיות קשור באופן אמיתי לכל צדדי החיים. זאת הרבנות האמיתית. וכאשר פונים ממנו בוועד של יפו, תל אביב עוד לא הייתה אז, שיציע איזה מועמדים הוא רוצה שישלחו מטעמו אל הוועד שמנהל את העיר, הוא אומר, תהיתם בכתובת. הדבר מכתבכם לקביעת מועמדים של הפרושים, אני איני מוצא את מצב רוחי נכון להיכנס בתוכן פרטי של איזו מפלגה שתהיה. כי ייחוסי, כלומר יחס הרבנות הכללית ליישובנו בארץ ישראל שיפו היא גם כן בכללו, בתור עיר מרכזית, היחס שלי הוא שווה לכל המפלגות, כולן. ובכל לב ארצה לתמוך את כל הטוב שבהם ולנער את כל הרע שבהם בלא שום משוא פנים. על כן אני מוסר את דבר בחירת הקנדידטים לחברי הוועד הדתי. אני לא איתם, זה הם. יש כאן אמירה מאוד חזקה, אמירה שאני חושב שהיא יוצקת תוכן חדש ליום ירושלים, חדש ישן. בהמשך דרכו של הרב קוק והרב צבי יהודה, הם יזמו הסתדרות חדשה שעמדה במקביל להסתדרות הציונית, והם קראו לה דגל ירושלים. הרב צבי יהודה נסע בכל אירופה וניסה לארגן את דגל ירושלים, שזו הסתדרות רוחנית, כפי שהוא הסביר, שהיא לא תעמוד בניגוד להסתדרות הציונות, אלא כתומכת, עוזרת ומשלימה את תחיית הצדדים הרוחניים באומה, מה שההסתדרות הציונית לא עוסקת בהם. המהלך הזה לא צלח בידם. הם לא הצליחו. העניין שקע ונשאר רק בתור איגרות בספר האיגרות. שנת תשמ"ב, חצי שנה לפני שגויסנו למלחמת לבנון, כמו שהרב ברוך סיפר, וחצינו את גבול ישראל צפונה, חצי שנה ואולי קצת קודם, הרב צודה קרא לנו ואמר לנו, לכו ותסבירו את עניינה של ארץ ישראל. והלכנו כמה עשרות מהאברכים של הישיבה, בחורים המבוגרים, שנה שביעית, שמינית, תשיעית מהישיבה, שוטטנו ברחבי הארץ, עברנו בעשרות בתי ספר תיכוניים, בעשרות ערים ויישובים, וארגנו הרבה הצהרות של הסברה, כנסים, שיעורים. ההיענות הייתה מאוד גדולה, הביקוש לשמוע את דבר השם היה מאוד מאוד גדול, והיכולת של הכוחות הרוחניים שלנו פעמים רבות לא עמדה בביקוש. עלינו אל הרב צבי יהודה וסיפרנו לו כמה האנשים צמאים ורוצים לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים, דברי ארץ ישראל, ערכים. שאלנו אותו, איך נקרא לכל המהלך הזה שאנחנו עושים? בלי להסס אף רגע, הרב צבי יהודה אמר, אולי אפילו התפלא על השאלה, דגל ירושלים. 60 שנה עברו מאז ששקע רעיון של דגל ירושלים, ו-60 שנה הרב צבי יהודה שומר בלב דגל ירושלים. מתי תקום תנועה רוחנית מכוחה של ירושלים ותהפוך מהפכה באומה? יום ירושלים אנחנו מודים על הניסים, אבל ההודעה אינה צריכה להיות רק הודעה על העבר, ההודעה צריכה להיות הודעה אקטיבית. כשם שהיציאה ממצרים היא לא רק הודעה לעבר, היציאה ממצרים היא בזרוע נטויה, כפי שמסביר הרב, הזרוע היא כל הזמן נטויה והולכת, הגאולה נמשכת והולכת. כך גאולת ירושלים, שהיא גאולת הרוח באומה, המהלך של התחייה רוחנית שבוקע מירושלים, מהישיבה המרכזית בירושלים, מכל ישיבות הבת של ירושלים שהוקמו מכוחה וכוח כוחה, המהלך הרוחני הזה הוא יום ירושלים, הוא תנועת דגל ירושלים, והוא הקריאה שאיתה אנחנו צריכים ללכת ולהפיץ את יום ירושלים, לא רק בירושלים אלא מתוך ירושלים לכל מרחבי ארצנו. הודעה על שעבר ותפילה על העתיד, הודעה על שעבר על הניסים הגדולים שקרו לנו ביום ירושלים, והבנה מעמיקה שהקדוש ברוך הוא זיקה אותנו בנסים האלה, מפני שהוא נותן לנו את הקרדיט ואומר בואו ותפעלו עם אל, בואו ותעשו יום ירושלים אמיתי לכל מרחבי הארץ. לא סוד הוא שאת יום ירושלים הציבור הכללי אינו חוגג, למעט הצהרות רשמיות. הוא לא חוגג כי הוא מחכה לנו, הוא לא חוגג כי הוא מחכה למהפך, וזה תפקידנו. בעזרת השם, מתוך ההלל שאנחנו נגיד בראש ביום ירושלים זה, אנחנו נחבר את אותה נשמה שנזרקה בצורה גרעינית עם בואו של הרב קוק ליפו, לארץ ישראל, כפי שאמר הרב צבי יהודה, אותה זריקת נשמה גרעינית, נחבר אותה, נצמיח אותה, נפריח אותה, נהפוך את האיכות לכמות, עד שכל ארצנו תמלא ביום ירושלים. חג שמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.